הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן. בוקר טוב לכם. כמות האסקרים שאנחנו נחשפים אליהם בימים האחרונים הולכת וגדלה. כל סקר מנסה להציג משהו חדש. אחד מהאסקרים מציג תמונת מצב, מה יקרה אילו ש"ס תתפצל. דרי בראש מפלגה אחת ואלי ישי בראש מפלגה אחרת. מי מהם מקבל יותר מנדטים? ייתכן ותופתעו, עוד מעט נשמע על הסקר הזה ועל עוד סקרים נוספים. בבית היהודי קוראים לאזרחים לכו להתפקד, אבל האמת שלא ממש צריך ללכת, כי היום כבר הכל נעשה מהבית, אפילו מהמכשיר הסלולרי מסתבר שאפשר. עוד מדינה מצטרפת למדינות אחרות שכבר הכירו לפחות באופן סמלי במדינה פלסטינית. אבל מה שכואב בסיפור הזה זה שכ-600 ישראלים, אנשי רוח למיניהם, חתומים על יוזמה שכזו ושולחים אותה בעצם למדינות השונות. למה הם עושים את זה? אנחנו נבדוק, ואיך אנחנו צריכים להתמודד עם זה. ועוד עניינים הבוקר הזה ככל שנספיק. מוטי קופפר הוא הטכנאי, וגואל והקנין כתבנו הפוליטי איתנו. בוקר טוב. גואל איתנו? עכשיו איתנו, נכון?
כן.
בוקר טוב לך, מה שלומך?
ברוך השם.
אז בימים כאלה אתה פותח את הבוקר קודם כל עם כמה, 10 סקרים שונים שמגיעים?
לא, הולכים לישון עם הסקרים שהולכים להתפרסם בבוקר.
טוב, אז אתה מהמקושרים. כן.
לא, כמו כל עם ישראל, כולם מקבלים את זה, מדברים על זה רק בבוקר.
הבנתי, טוב.
תביעות האקטואליה נגמרות בשעות שהסקרים מתפרסמים.
אז בוא ספר לנו ככה תמונת מצב עדכנית.
יש קודם כל סקר שפורסם אתמול בערוץ 10, שהם קראו לו סקר דרמטי, ששם ראינו צמצום פערים בין מפלגה שבה חברים גם העבודה וגם התנועה, למשל איחוד מפלגות, ואז שם אנחנו רואים שהם מגיעים ל-23 מנדטים, כאשר נתניהו מגיע, שם יש 22 מנדטים ונתניהו 20 מנדטים, הליכוד מביא 20 מנדטים, אבל שאלה מעניינת נוספת שהייתה שם, זה שאלת ההתאמה לראשות הממשלה, ושם נתניהו מוביל 23%, כאשר אחריו נמצא יצחק הרצוג עם 22%, דהיינו אחוז אחד מבדיל בין השניים, שאם אנחנו מסתכלים אחורה, חודש אחורה, ואולי ואף יותר, אז הפערים היו פערים מאוד גדולים לטובת נתניהו בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. אני חושב שנתניהו צריך כן להיות מודאג מהתוצאות
הללו. יכול שהוא כבר מתחרט על המהלך שהוא עשה?
אני לא יודע אם הוא מתחרט, כי בכל מצב ההתנהלות עם הממשלה, עם הקואליציה הזאת, היא הייתה בעייתית. וגם אם אתה מחליף את הקואליציה ואתה עובר לקואליציה אחרת, עדיין חברי יש עתיד, חברי התנועה, נמצאים בכנסת. הם עדיין חלק מהכנסת, הם היו ביחד 25 מנדטים, אז אתה לא יכול להתעלם מהם, יש פה אמירה מאוד ברורה, אי אפשר להתעלם מכזו כמות של אנשים שיושבים לך. הכיוון היה שאם הולכים לבחירות, יש עתיד מצטמצמת לפחות בחצי, וממילא אם היא מצטמצמת בחצי, אז זה כבר מצמצמת הסכנה שלה גם אם היא באופוזיציה. אבל בהחלט, הנקודה המעניינת היא, אתה רואה שהאיחוד בשמאל עושה משהו. אנחנו אתמול התקיים כנס של ארגון שנקרא שמאלה, ששם היו נציגים מכל מפלגות השמאל, עד כמה שיש שמאל וימין, אז לפחות אלו שמזוהות עם השמאל, היו שם נציגים ממרץ, מהעבודה, יש עתיד, למרות שיש עתיד היא קצת, זה קצת בעייתי מבחינתה, כי היא תמיד הוגדרה כמפלגת מרכז, גם יאיר לפיד תמיד רצה להגדיר את המפלגה כמפלגת מרכז, וגם שם מדברים שם על איחוד, אז נכון שיעקב פרי אמר שם שהוא חושב שיאיר לפיד ראוי להנהיג את המחנה, את מחנה מרכז שמאל, אבל שם אמר לו אילן גילון, נציג של מרץ באותו כינוס, אתה חי בסרט אם אתה חושב שאחרי השנתיים הללו עדיין יאיר לפיד ראוי להנהיג את המדינה, מי שצריך להנהיג אותה זה יצחק הרצוג מבחינתו, גם איתן כבל אמר, הנושא בין מפלגת העבודה לתנועה לא סגור, אבל אנחנו רוצים ללכת לאיחוד, גם הם קוראים סקרים, גם הם מבינים
את סקרים. אני מניח שאנשי שס רואים את, את הסקרים שנותנים תוצאה יפה לאיחוד, מה הם לומדים מזה?
כולם מבינים שאיחוד חייב להיות, גם בשס, בשס יצטרכו לעבוד קשה על האיחוד, ואני מאמין שבימים הקרובים אנחנו נראה התגייסות של כל מי שרק יכול להיות בנושא הזה. בסוף שבוע בעיתון מעריב יפורסם סקר של פאנלס פוליטיק, שעושה סקר עם 500 נשאלים, ששם אנחנו רואים שמבחינתם אלי ישי מוביל על אריה דרעי לו הוא נמצא ברשות שס, שם מדובר על 9 מנדטים לישי, 7 מנדטים לאריה דרעי. זאת אומרת שיש פה איזושהי אמירה שהיא מאוד בעייתית, ויש כאן תופעה, לא יוכלו להתעלם בשס מהמציאות.
מה יכולים לעשות? מה, להחליף את ההנהגה עכשיו?
להפוך את העולם כדי שאלי ישי יצא ויעבוד יחד עם תנועת שזה מה שהם צריכים לעשות שם. זה מה שצריך לקרות כרגע, זה מה שאריה דרעי חייב לעשות. לפני שהוא מתחיל לחפש מצביעים אחרים.
לתת אולי תחושה לציבור המצביעים שיש פה סוג של הנהגה משותפת?
לא, אני לא יודע אם זה הנהגה משותפת, כי כשאלי ישי יושב ראש התנועה זה היה יושב ראש לבד, כשאריה דרעי יושב ראש התנועה הוא יהיה יושב ראש לבד. אלי ישי לא יכול מבחינת דרעי, מבחינת המציאות. כשהייתה הנהגה משולה של הבחירות הקודמות, זה הוביל אותם לבעיות לא פשוטות, גם בניהול הקמפיין, גם בניהול האדמיניסטרטיבי של הקמפיין. היו שם כל הזמן מחלוקות וכל הזמן מלחמות, כל אחד עלות הנישה שלו, והיו שם מלחמות בתוך המפלגה בשס, דברים שהדעת לא סובלת, ודבר כזה לא יכול לקרות. אוקיי. אין דבר כזה שיהיו שני מנהיגים.
טוב, אז מעניין לראות באמת איך הם התמודדו עם הסקרים האחרונים. כמה מילים על יהדות התורה, משהו שם משתנה או שהכל נשאר כפי שהיה?
קודם כל ביהדות התורה, המסר שם העיקרי זה מה שקורה סביב המועמד השמיני. אני שומע קצת דיבורים על כך שעושים איזשהו שינוי אולי, שיעקב אשר יהיה מספר 6 ומספר 7 יהיה אורי מקלב. אני לא כל כך מבין את המהות של הסיבה הזו, למה לשנות מיקומים כאשר כל הסקרים נותנים לשניהם להיכנס, כאילו אנחנו לא רואים איזושהי בעיה. אבל אני חושב שכן ינסו לעשות איזשהו משהו, כדי שהפילוג הליטאי לא ישפיע פעם בבחירות, כדי שכולם יבואו להצביע ליהדות התורה. הפילוג הזה עושה להם לא טוב, הוא יכול גם להרוס, די אם הוא יהרוס מנדט אחד, וכולנו ראינו מה קורה כשעושים מנדטים המפלגות של חיים אמסלם ואמנון יצחק בבחירות האחרונות, איך הייתה נראית הקואליציה הזו, לא יצויר שהם לא היו שם, הכל היה נראה אחרת, והנה זה היה... זה המצב כרגע, וגם ביהדות התורה אני בטוח שינסו להילחם עד הרגע האחרון כדי להגיע למצב של אחדות בתוך המפלגה, ושלא תהיינה
התפלגויות. מזל שעוד יש יחסית מעט חברי כנסת, כמה כבר פילוג יכול להיות שם, אבל בוא נאמר בוקר טוב לחבר כנסת הרב מנחם אליעזר מוזס, יושב ראש סיעת יהדות התורה בכנסת. בוקר טוב לך.
בוקר טוב ומברך לכל המאזינים.
קודם כל, לגלות לנו מי המועמד השמיני אתה כבר יכול?
לא.
למה?
יש לנו עוד זמן להגשת הרשימות
ועוד לא החלטתם?
עוד לא ישבנו אפילו.
אתה מקומך נשאר בטוח?
בעזרת השם, בברכתו של הרב שליטם מורי ורבי אדמור מוויז'ניץ.
אז אתה נשאר
הדרך.
כן, אתה נשאר במקומך. בכל זאת יש ביניכם, אני מניח, דיונים מי הולך להיות במקום השמיני?
לא, אין בינינו עדיין דיונים. לא, אני אומר לך שאת לא ישבנו על זה.
לא ישבתם אפילו? יש לך אבל בראש מישהו שיכול להתאים?
תאמין לי, יש אצלנו הרבה אנשים מוכשרים ומתאימים. אתה רואה, אנחנו עשייה הדומיננטית ביותר והפעילה ביותר והמוצלחת ביותר, וזה אמר לי לא פחות אחר מאשר אחד מהשמאל שמיישבו קבוצה שלמה של ח"כים באיזה אירוע, ובאו למסקנה שהעשייה שהיא הכי מוצלחת והכי פעילה בכנסת, ועושה את הדברים הכי חשובים, אז סיעת יהדות התורה.
יש אבל מחלוקת על המקום השמיני, מי לוקח אותו?
לא.
יהדות
לא.
התורה, דגל התורה,
לא, איך לא, זה לא, עובד? לא, זה שייך לדגל.
זה בטוח.
כן.
טוב, מגיע לה אם את אומרת המנדט הרביעי.
אנחנו מקווים בעזרת השם שנקבל גם, אני מקווה גם שנקבל עוד שיעי גם כן, למה? בנק הקולות שלנו זה 10 מנדטים, לצערי הרב, אז כל פעם יש איזה סיבות אחרות שזה לא, שלא ממצים את מלוא הפוטנציאל שלנו.
אריאל?
כן, גואל.
אני מסכים
איתך. גואל, בוקר טוב איתך.
בוקר טוב הרב מוזס, אני מסכים הרב מוזס שהמקום השמיני שייך לדגל התורה, אני לא בטוח שבאגודת ישראל יאהבו לשמוע שאיש אגודת ישראל, הרב מוזס, אומר את המשפטים הללו, אני תמיד רגילים למלחמות את הדקה ה-90, עד אחרי הדקה ה-90, שם נסגרים הכל רגע אחרי סגירת המשפט.
אנחנו בעידן של שלום, נקווה שמחלוקות לא יהיו, לפחות לא בקטע הזה. אז אתם נערכים, אתה אומר, אפילו ליותר מ8 מנדטים?
כן, בעזרת השם. בהחלט שכן, ואני אומר לך את זה כיושב ראש עשייה, אנחנו עושים כל המאמצים בעזרת השם שלא יש שום מחלקות ושנוכל, וברוך השם התגברנו על הרבה משקעים לשעבר, ואנחנו נתגבר הלאה, והציבור רואה את זה.
מה אתה יכול לספר לנו על התוכניות שלכם לאחרי הבחירות? יש עדיפות למי לחבור?
בואו קודם נראה מה התוצאות, זה עדיין ביצה שלא נולדה.
אבל אנחנו פחות או יותר מבינים את התמונה, אז מהצד השמאל בהנחה והאיחוד שם יערך, אז יעמוד הרצוג, ומהצד הימני יעמוד בנימין נתניהו. האם תהיה עדיפות ללכת עם הרצוג?
אני לא חושב שתהיה עדיפות, אנחנו קודם צריכים לראות את התוצאות, ואני לא אומר את זה כמתחמק, אלא אם אני לוקח בסך חשבון, אפילו עם כל ההישג, אני עדיין לא רואה את הגוש המרכז שמאל מושלם, שיהיה לו את ה-61.
גם עם חברי הכנסת החרדים, אתה לא רואה שזה קורה?
אז החרדים יהיו לשון המאזניים, בעזרת השם.
ואז אפשר לקבל את תיק הביטחון.
ואז נביא את זה, תיק הביטחון, אנחנו בוטחים בשם, ראינו כבר.
כן.
זה תיק הבטחן ולא זה הביטחון.
זה נכון, אבל אפשר יהיה לקבל אולי באמת תפקידים בעלי משמעות. אני רוצה לדבר אבל גם על העבודה הפרלמנטרית שנמשכת כעת, למרות שיש בחירות ברקע, נכון?
נכון.
ויש בשורה חדשה מכיוון בית המשפט, בית המשפט, זה לא בית המשפט העליון, נכון?
לא, זה לא העליון, זה המחוזי, זה אותו שופט שפסק לחזור לבחירות שניות בבית שמש.
אז אותו אחד ממשיך ללוות את הציבור החרדי במרכאות.
מה אני אגיד לך, זה שעוריה, אני לא יכול, אני לא יודע איך להגדיר את זה.
תסביר לנו מה קורה שם בבית שמש. גואל, אולי אתה יודע להרחיב על ההחלטה של בית המשפט, שעצרו שם המיזמים שהושקעו בהם מיליונים רבים, רק אם מיועדים לציבור החרדי?
הנושא של הבנייה בבית שמש זה לא דבר חדש, שכל פעם מנסים לעצור אותו מחדש, כל פעם מגיעים התנגדויות אחרות, וכל פעם שופטים אחרים מתמודדים עם שאלות אחרות. במקרה הזה מדובר באותו שופט שלמעשה היה השופט שפסל את הבחירות הראשונות בבית שמל, שלח אותם לסיבוב שני בבחירות, ובהחלט מדובר כאן באיזושהי אמירה לכאורה בעתיד, הציבור החרדי לא אוהב אותה. יש איזושהי מחשבה שאולי אם יעצרו המיזמים הללו והם יצאו לדרך פעם נוסעת, הציבור חילוני או ציבור דתי לאומי יבוא לקנות. המציאות הוכיחה שהציבור החילוני לא בא לקנות, וגם כשיש דירות פנויות אז מי שמגיע זה הציבור החרדי. משום מה זה נראה כמו איזושהי התערבות של בית המשפט בתוך הוועדות
התכנון בדמוגרפיה של העיר בית שמש,
לנסות ולעשות משהו.
חבר הכנסת מוזס, מה ניתן לעשות? אתה כחבר כנסת, מה יכול לעשות בנידון?
אפשר לחשוב שהציבור הכללי החילוני שאין לו איפה לגור עומד בתור להיכנס דווקא לבית שמש לבוא ולגור בסמוך לחרדים. זה זועק לשמיים מה שקורה כאן. אנחנו גרים במחסנים, גרים בירושלים של מטה, בירושלים של מעלה.
איך בית משפט בכלל יכול לעצור פרויקט בנייה לציבור החרדי? מה הטיעון שלו?
הטיעון שבאה איזה חברה זואולוגית שקורא לעצמה אדם דין וטבע, ובאה ואומרת שהתכנון שם הוא תכנון מאוד צפוף. זאת אומרת, אם אתה בונה בניינים של 5-6 קומות, אז אתה תופס יותר מקום שאתה מעלה גורדי שחקים של 25-30 קומות. ולמה צריכים גורדי שחקים? גורדי שחקים זה לא מתאים לציבור החרדי.
בעיקר בגלל השבת, כן.
בגלל השבת גם משפחות ברוכות ילדים.
אז זה היה הטיעון של בית המשפט לעצור את זה.
אני רוצה שתראה, אתה אומר, אני המשלתי את זה בכנסת לעיריית רמת גן. מה היא עשתה כשהיא ראתה שמתחילים לזלוג זוגות צעירים לכיוון רמת גן? להקים גורדי שחקים על יד נוף מדהים של בית העלמין שומרי שבת בבני ברק. אתה רואה שם בניינים של 30 קומות. ואתה יודע, בבית העלמין שלנו אפילו פרח אין ואפילו ברוש אחד לא. אבל מה לא עושים שהחרדים האלה, חרדונים האלה, חלילה לא יבואו ויפשטו על רמת גן ויהרסו את הציוויון הרמת גני. וכך הקימו את נווה מרום, וכך הקימו את כל החגורה הזאת של הגורדי שחקים.
לא חשבתי על זה מהכיוון הזה, אבל זה בהחלט, אם זה לא קונספירציה,
זה הטענה שלהם, שזה מיועד רק לציבור מיועד, לחרדי. כן, אני אומר,
יש לך כפרלמנטר מה לעשות נגד החלטה כזו של בית המשפט?
אומר לך, אני הופתעתי לשמוע דווקא מחברת הכנסת איילת שקד, שהחוק שלה אולי תעזור משהו, בכל הקשור לדברים האלה, על התערבות בית המשפט. הרי גם שר השיכון אמר לי, אורי אריאל, שהוא היה נוכח בנאום, ואומר לי, תשמע, השקענו מיליונים, השקיעו, מיליונים רבים השקיעו כבר, ובא שופט בהינף יד ועוצר את זה, זהו. סטופ, זה לא נראה, הוא אומר, הנחית את היועץ המשפטי, הבעיה יותר עמוקה, אני רוצה לומר לך, זה לא רק השופט, הבעיה שהשופט רוצה לשמוע את דעת הממשלה, ומי הממשלה, מי מייצג, מי בא להציג את דעת הממשל, את משרד השיקום, שוב הפרקליטות, ואיך הפרקליטות, אנחנו יודעים כבר.
אז אנחנו לא רואים לזה בעצם פתרון באופק.
אני מקווה שיהיה פתרון, אני יודע, שמעתי שהחברות וגם משרד השיקון הולכים להתכונן ללכת לבגץ. הרי מי שפסל את זה זה מחוזי, עכשיו ילכו לבגץ. אבל בינתיים עובר עוד חודש ועוד חודשיים ועוד שלוש ועוד חמש ועוד שש, ואנחנו, למה אנחנו באים? אני רוצה לומר לך שגם הסכם קואליציוני, אני לא יודע אם יעזור לזה, כי בהסכם הקואליציוני הקודם הכנסנו את הנושא של בית שמש, שרואים בזה את הבשורה, ואני זוכר שאני עם ביבי נתניהו ישבתי כאן בירושלים במפגש האש להכניס את בית שמש כעיר החרדית, ואחר כך
ישבתם לאכול במפגש האש?
לא, נפגשנו שם. נפגשנו.
תן לנו בכל זאת איזושהי תקווה, האם יכול להיות שאחרי הבחירות, אם תהיו בקואליציה, דברים יכולים להשתנות?
בהחלט שכן, אבל לא רק זה, גם אם נהיה, אם נחזיק את את התיקים המתאימים. הרי היה לנו כבר פעם את תיק השיקון, והרב פרוש עשה גדולות ונצורות.
כן, כן.
ואני חושב
אוקיי, אז בוא נקווה שגם
אנחנו אנשים מוכשרים לא פחות מאלה שלא מניחים תפילין דרשי ורבינו תם.
כן.
הרב מוזס, אתה זוכר את הימים שהרב פרוש היה סגן שר השיקון?
אוי, איזה ימים טובים, איזה ימים טובים.
בימים פחות רחוקים, כשאריאל אטיאס היה שר השיקון בית שמש, אפשר לומר שבית שמש חווה לו את חייה.
נכון, בהחלט שכן, בהחלט שכן, לא רק בית שמש, גם חריש ועוד מקומות.
טוב, אז הנה, יש לנו כבר הצערה לכנסת הבאה שאתם רוצים לקחת את תיק השיקון.
ספק אצלך, אתה צריך להבין, הגידול הטבעי היום במדינה,
אני מתחיל לספור עכשיו את התיקים שאתם רוצים.
תשעה מנדטים דיברנו. רגע, אני רוצה שתבין למה אנחנו צריכים את זה. כי הגידול הטבעי במדינה זה 40,000 דירות צריכים, מתוך זה 7,000 זה חרדי.
כן.
זה לא אני אומר לך, זה משרד
כן,
השיקום,
זה נתונים. נכון, נתונים ידועים.
כן, 7,000 זה אנחנו. ואנחנו עד היום, יש לנו חסר של 80,000 יחידות. תראה באיזה תנאים גרים.
בקיצור, צריך יהיה לעבוד בעניין.
אני הייתי מציע שתבוא לראות איך גן ילדים מתנהל
הדברים ידועים, חבר הכנסת הרב מנחם אליעזר מוזס.
אני רוצה שתבוא ותראה את זה.
החייבים לסיים, אנחנו, ברור, ברור, אנחנו מאחלים לכם כמובן בהצלחה רבה בבחירות. אמרת מנדט שיעי, אנחנו ניפגש כאן גם אחרי הבחירות, בעזרת השם.
בעזרת השם.
לראיין את המנדט התשיעי של יהדות התורה.
עם כל הכוחות, בעזרת השם.
בעזרת השם, תודה לך.
אני כבר מאחל שהוויכוח יהיה על המקום התשיעי מי יהיה.
בעזרת השם. תודה לך. גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, תודה גם לך.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
עכשיו על עצומת אנשי השמאל מגדירים אותם, שפונים לפרלמנטים ברחבי העולם ומבקשים מהם להכיר במדינה פלסטינית. פרופסור אמירם גולדבלום הוא מיוזמי המכתב. בוקר טוב לך.
בוקר אור, אבל אני כבר חייב לתקן טעות אחת בהשגה שלך, שחוץ מזה הייתה מדויקת. אנחנו לא פונים לאף אחד לבקש שידונו בזה, אלא אנחנו, כשאנחנו יודעים שמישהו עומד לדון בזה, אנחנו מנסים לתת לזה את הטון המתאים שמתאים לישראלים ושמתאים למדינת ישראל.
וההגדרה שלי על אנשי שמאל היא נכונה בעיניך?
אני לא יודע, אני לא יודע מה זה אנשי שמאל, אנשי שמאל כלכלי, אנשי שמאל מדיני, בוא נגיד מדובר פה על הציבור, על אותו חלק בציבור הישראלי, שחושב שהפתרון הראוי למדינת ישראל הוא מדינה פלסטינית לצידה של מדינת ישראל, ובלי זה אין לנו חיים.
ברמה הטכנית, שנייה.
זה מה שמשותף לכל האנשים. Okay, מעבר לזה, אני לא חושב שיש הרבה משותף.
אני כן אנסה להציג אולי דברים משותפים, אבל קודם ברמה הטכנית, איך מתבצעת החתימה בצורה אלקטרונית?
כן, יש אתר עצומה, אתר הישראלי הרגיל, אתר עצומה. זה עובר מפה לאוזן, אין פה שום פרסומות, לא הושקע בזה אגורה אחת עד עכשיו. הכל נעשה בקשרים בין אנשים שמודדים אחד את השני לחתום, וזה עובר מפה לאוזן. כבר יש, אם לפני חודש התחלנו ב-350 חתימות בערך, כשהפרלמנט הבריטי עמד לדון בזה, היום הגענו כבר ליותר מ-900, ואנחנו כבר נעבור את האלף תוך הימים.
ובינתיים גם צרפת מכירים בזה, ומדריד, והפרלמנט האירי, כבר עברה שם ההחלטה?
הפרלמנט האירי, יש כבר הצעת החלטה מאוד מאוד חריפה, בעד מדינה פלסטינית בגבולות 1967, הם לא אמרו בדיוק שזה 4 ביוני 67, וזה עניין, אנחנו מבינים למה הם מתכוונים, ובירושלים המזרחית בירת המדינה הפלסטינית.
ובנוסח,
זאת ההחלטה האירית שבאה בעצם מהשין פיין, והפרלמנט מקבל.
בנוסח המכתב שלכם גם מופיע שם עניין הגבולות?
בנוסח המכתב שלנו, אני יכול לקרוא לך אותו, אנו אזרחי ישראל הרוצים בביטחונה ובשלומה, מודאגים מהכיפון המדיני ומהמשך הכיבוש וההתנחלות, המובילים לאימותים עם הפלסטינים, מתרפדים כל אפשרות להסדר. ברור לנו שהסיכוי לקיומה ולביטחונה של ישראל תלוי בהקמתה של מדינה פלסטינית לצידה, על בסיס גבולות 67, תוך הכרה ישראלית בפלסטין והכרה פלסטינית בישראל. עכשיו, הבסיס הוא גבולות 67, כמובן שאנחנו משארים ש... יהיו תיקוני גבול כאלה ואחרים, וכמובן בהסכמה, והדבר שהכי חשוב להסכים עליו זה באמת התנאים לביטחון של ישראל ולביטחון של הפלסטינים.
אני רוצה להציג לך נקודה שבעיניי היא בכל זאת בעייתית בהקשר של המסמך הזה, כי הרי בסופו של דבר אתה אומר, אמנם זה משהו שרץ מפה לאוזן, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש אנשי רוח, מה שקוראים. ישראלים שעומדים בראש המכתב הזה, ואולי הם סוחפים איתם קהל מסוים, והבעיה היא שהמשקל הסגולי של הקבוצה שחתומה על המכתב הזה, היא גדולה מהמספר האמיתי שלהם באוכלוסייה. זאת אומרת, אתם משתמשים בכוח גדול יותר ממה שבאמת יש לכם כאזרחים, בעצם וטוענים טענות שאמורות להיטען כאן, בתוך מדינת ישראל, בפרלמנט הישראלי, הרי בשביל זה יש דמוקרטיה שאפשר להצביע בה ולבחור את המפלגות שבסופו של דבר הרכיבו את השלטון, ושם צריכות להתקבל ההחלטות האלה. הדבר הזה, גם אם לכאורה בעיניכם הוא נכון, מבחינה אולי דמוקרטית, יש פה איזושהי בעיה מסוימת.
אנחנו לא, קודם כל אנחנו לא פועלים בשום אופן בצורה לא דמוקרטית. אנשים שלנו עוסקים גם בפעילות מפלגתית, כל אחד במפלגתו הוא. זה לא קשור לפעילות בתוך מדינת ישראל, זה פעילות אחת. ובתוך מדינת ישראל, כמו שאתה יודע, אנחנו ודאי הרבה יותר מאשר ה-900 שחתמו על המכתב הזה.
ועדיין יש 900 שחתמו. אני בטוח שיש רבים מאוד במדינת ישראל שמסכימים עם הגישה הזאת, אבל לא מסכימים שהדבר הזה ייתן כוח לפרלמנטים אחרים בעולם לצאת נגד מדינת ישראל.
אז בוא נתרכז רגע בזה. תראה, לפני קום מדינת ישראל, כדי שמדינת ישראל תקום ותשגשג ותחיה ותוכל להתקדם, אנחנו שלחנו שליחים לכל מדינות העולם, לכל הפרלמנטים בעולם, בניסיון לשכנע אותם להצביע בעד הקמתה של מדינת ישראל, לקראת ההצבעה באום ב-29 בנובמבר 1947, ואנחנו כולנו מודעים לזה שנציגי מפלגות ונציגי ארגונים כל הזמן מסתובבים בקונגרס ובסנאט האמריקאי בעיקר, וגם בפרלמנטים באירופה, וגם היום שלחו משלחות מהמתנחלים, מהליכוד, ממקומות אחרים, שלחו משלחות לשכנע פרלמנטים לומר כך או אחרת. אז יש פה...
כן, אבל אתה יודע מה ההבדל המהותי, שלפני שהוקמה מדינת ישראל, לא היה אף נציג פלסטיני שחתם על מכתב שאומר תקימו מדינת ישראל.
אבל אני מדבר איתך על עכשיו, לא רק הקמת...
אני אשאל את זה מכיוון נוסף. הרי ברור גם לכם, אלה שחתומים על המכתב הזה, שהרי בסופו של דבר מסע ומתן חייב להתקיים. ותנאי פתיחה במסע ומתן זה דבר מאוד מאוד חשוב, נכון. ובסיסי, וברגע שאתם בעצם נותנים כלים לצד השני שיוכל לומר הנה אפילו הם טוענים שאנחנו צריכים לקבל את מה שאנחנו מבקשים, אתם בעצם פוגעים במסע ומתן העתידי שיתקיים, אתם מזיקים לנו בסופו של דבר, למדינת ישראל, גם אם נכון מה שאתם חושבים, צריכה להיות איזושהי טקטיקה מסוימת.
תראה, קודם כל אני מתפלא קצת על האמירה הזאת שהעמדה הרשמית של ממשלת ישראל היא שצריכות להיות שתי מדינות כאן. מדינת ישראל אף פעם לא החליטה לספח את מה שמעבר לקו הירוק, וברור שמה שמעבר לקו הירוק הוא לא מדינת ישראל. זה דבר אחד.
לא לכולם זה ברור.
לא לכולם זה ברור. מי שלא ברור לו, זה יתברר לו עם הזמן.
כי
הדבר הזה, לי לפחות ולרבים בארץ ובעולם, הוא ברור לגמרי. כי אחרת ישראל תחטוף, אם ישראל תעיז לנסות לספח שטחים שמעבר לקו הירוק, היא תחטוף מהרבה מדינות בעולם, וחבל. אנחנו מזהירים בין השאר מהדבר הזה. עכשיו, אנחנו מרגישים קצת כמו אנשים שעומדים על הטיטניק ורואים איך שהקברנית והצוות שלו מוליכים את הספינה הזאת שנקראת מדינת ישראל ישר לתוך הקרחון. ואנחנו באים ואומרים, אנחנו מזהירים אתכם. אנחנו חושבים שצריך להטות מיד את הספינה הזאת וללכת בכיוון אחר.
ומהצד השני, יש מי שאומרים שאתם עושים בדיוק להפך.
סליחה.
דוחפים את זה לכיוון הקרחון.
אנחנו לא קבענו בדיוק איזה גבולות. לא אמרנו שלא צריך מסע ומתן, אמרנו רק, ופה אני רוצה לחדד את העניין הזה. המסע ומתן, כמו שהוא התנהל ב-20 שנים האחרונות, אנחנו יודעים בדיוק איך הוא התנהל, כשמדינת ישראל מבצעת כל הזמן פעילות חד צדדית בפעולת התנחלות מעבר לקו הירוק. זה הפעולה החד צדדית הכי חמורה שהייתה, ושיוצרת מצב שהוא אולי יכול למנוע את האפשרות של מדינה שנייה לצד מדינת ישראל ולגרום למדינת ישראל להפוך למדינת אפרטייד. זה המצב כיום. אנחנו מנסים את מדינת האפרטייד של ישראל למנוע, ואנחנו מקווים שהצעדים שינקטו בהמשך בין השאר באמצעות תמיכה של מדינות ידידותיות לישראל, מדינות אירופה, ארצות הברית, אוסטרליה, קנדה, מדינות נוספות,
אז
ישכנעו את ממשלת ישראל, ישכנעו את ממשלת ישראל בדרכים שלהם.
אני רוצה להעלות פה עוד שתי נקודות. אני ברשותך רוצה להעלות פה עוד שתי נקודות. האחת היא, יש לי תחושה שזו קצת התעממות, כי אם מתבוננים על מי הם הפרטנרים שאתם דוחפים לתת להם מדינה, אז מבינים שזה כאלה שלא באמת... הם מרגישים מחויבים לאיזשהם הסכמים, ולאורך כל הדרך, למרות כל מה שקיבלו, עדיין ממשיכים לפעול בפעולות הטרור ולעודד טרור. והדבר השני הוא, הרי יש פה הנהגה שכנראה גם יודעת דברים שלא כל מי שחתום על המכתב הזה יודע, וכנראה שיודעת מה מצב וטיב היחסים עם כל מדינה ומדינה, וכנראה יודעת שזה מזיק למדינת ישראל ולכן גם מתנגדים לזה. האם זה לא משהו שאתם צריכים לקחת עליו קצת יותר אחריות?
תראה, זה תמיד עמדה של שלטון, כשהוא רוצה לדכא כל שיח חופשי וכל שיח דמוקרטי, הוא יגיד שיש לו דברים שהוא יודע ושאחרים לא יודעים. אנחנו לא מקבלים את העמדה הזאת, העמדה הזאת לא מקובלת עלינו.
אוקיי, והעמדה שמולנו עומדים כאלה שפועלים בטרור נגדנו, זה משהו שאתה...
יש בינינו גנרלים בצבא, ויש בינינו אנשים שהיו בכירים בדיפלומטיה הישראלית, שגרירים בצרפת ובדרום אפריקה ובמקומות אחרים.
אוקיי, אז הנקודה הזאת, הבהרת, מה לגבי הנקודה השנייה, שהפרטנרים שלהם אתם רוצים לתת מדינה, הם כאלה שמצעירים עדיין מאחורי כל מיקרופון, שהם רוצים להשמיד אותנו, לסלק אותנו. לא מעניין אותם לחיות לצידנו.
אני לא יודע מה אתה שומע מאחורי כל מיקרופון, אני לא בטוח שהאמירה הזאת מכוסה באמת ב... במה שקורה
תתבונן סביבך, מה קורה אצלנו? אז אולי יש שני מיקרופונים שלו, אבל אתה רואה את ההתנהלות, אתה רואה מה קורה פה בשנה האחרונה.
תשמע, אתה רואה מה מתנהל בין כל עם שכבש עם אחר בהיסטוריה האנושית, לפחות מתחילת המאה ה-19 ועד היום, מאז שהחלה התקופה הלאומית בהיסטוריה האנושית, שזה התקופה של המאה ה-19 אחרי המהפכה הצרפתית, מקונגרס וינה והלאה. אנחנו חוזים כל הזמן בהשתחררות של עמים מהכיבוש והשליטה של עמים אחרים.
Okay.
הכל היה תמיד
שאלה באלימות, לסיום.
הכל היה תמיד בזה, רק שלא נגיע, אתה יודע מה, עד היום מצבנו יחסית למה שהיה הצרפתים מול האלג'ירים, למה שהיה בקניה לבריטים, למה שהיה באינדונזיה, להולנדים.
אתה אומר מצבנו טוב.
מצבנו יחסית, זאת אומרת הפלסטינים עוד רגועים ביותר.
אני חושב שיש לזה סיבה, כי לנו יש פה הרי זכות קיום, מה ששונה אולי מבדינות אחרות שכובשות שטחים שלא שייכים להם. לסיום, האם אתה באמת חושב...
לדעתם, בצרפת הם מאוד חשבו שאלג'יריה שייכת להם. אלג'ירי פרנסה, זה היה משפט מפתח.
שאלה לסיום, פרופסור גולדבלום, האם אתם באמת חושבים שהמכתב הזה יעשה את השינוי?
אני לא חושב שמכתב יעשה את השינוי, אני חושב שזה מכתב, זה משהו שעושה קבוצה שיש לה איזושהי ראייה, שחושבת שהיא יכולה לעזור למדינת ישראל בדרך הזאת. אנחנו מאמינים שאנחנו עוזרים למדינת ישראל.
Okay.
אנחנו עושים את זה מתוך פטריוטיות
ציונות.
ומתוך מחשבה על עתידה של מדינת
פרופסור
ישראל.
פרופסור אמירם גולדבלום, מיוזמי העצומה להכרה במדינה פלסטינית, תודה לך על הדברים.
תודה לך.
ביי. חבר הכנסת יוני שטבון מהבית היהודי, אני מקווה ששמעת לפחות חלק מהדברים של השיחה הקודמת.
כן, שמעתי. תראה, אני נפעם פעם, כל פעם מחדש, לפי השמאל הקיצוני שהוא מיעוט, הרי הוא מודע לכך שהוא מיעוט, השיטה היא זה להחליף את עם ישראל. זאת אומרת, הרי מה לעשות? הציבור הישראלי כבר שנים אגבי שנים מכריז, הוא מבין איפה, מה נכון לעם ישראל, מה נכון למדינת ישראל, הוא עושה את זה בבחירות, הוא עושה את זה בסקרים, הוא רואה את זה בכל מקום בשטח. יש איזו אליטת מיעוט כזו, שחושבת שהיא, אגב, מאוד מאוד מנותקת, המציאות, אתה מקשיב לדברים, כאילו, אנחנו חיים באיזה מקום אחר. אין פה, אני לא יודע, איפה הוא חי, אני יודע שפה יש, לצערנו, יש אירועים בארנוף, ויש מציאות ביטחונית מורכבת בדרום, ומי שנמצא בעד חוץ ביטחון רואה מה קורה בצפון. זה מדינת ישראל, ברוך השם, זכינו לגור פה המדינה הזאת בארץ ישראל, אבל זה מדינה עם מציאות ביטחונית.
אבל אתה יודע, הדמוקרטיה מאפשרת להם לעשות את זה.
עכשיו, זה הדבר השני. בוא נגיד שהם לא מנותקים ולא עזועים, למרות שאמרתי בצורה פשוטה, השיטה שלהם תחליף את העם, ככה להסתדר לאג'נדה, אבל נשים את זה בצד. איפה ההיגיון הפשוט, אתה יודע, ללכת למדינות אחרות, לפתוח סכסוך שאמור להיות עם דו צדדים, בין ישראל לבין ערביי יהודה ושומרון ופלסטינים, ואני הולך למדינות אחרות ומכריך את המדינה שלי לעשות פעולות כאלה ואחרות. הרי זה אסף בגידה. זה אפילו, זאת אומרת, כל תפיסה נורמלית, אדם שחי במדינה כלשהו, שייך לחברה כלשהי, לא הולך למקום אחר ומכריז, שאמרות משא ומתן, מכריז, תקפו על המדינה שלי. זאת אומרת, מה שקורה פה, שבתהליך היותר עמוק שאתה שומע בדברים שלו, שהוא פשוט מרגיש מנותק מהמקום שהוא גר בו. זאת אומרת, הוא לא, אפילו לא שייך למדינה, לא שייך בכלל לחברה שייך בה, כי גם השמאל, אגב, השמאל, מפלגת העבודה, השמאל הציוני על גווניו השונים, הם אומרים, מדינת ישראל צריכה לדון, לשאת ולתת עם הפלסטינים ולהגיע למדינה פלסטינית. אבל יש פה שתי צדדים למטבע. פה מה אומרים? ישראל לא פונקציה, אנחנו הולכים יחד עם הפלסטינים והולכים למדינות העולם, תכפו על ישראל. זאת אומרת, כל היגיון, גם היגיון דמוקרטי נעלם פה, ואתה רואה לאט לאט שהאוכלוסייה הזאת, ואמרת בצדק, אפילו לא כל זה אליטה, כי אליטה זה כוח. זה מיעוט הזוי שלאט לאט הולך ונעלם מהחברה הישראלית, ועם כל הכבוד, מה זה אנשי רוח? עם ישראל זה רוח.
זה, לא, כן, לא, כן, אנשי רוח בלשון עם, מה שנקרא. ברור שהרוח, כן. אנחנו יודעים איך נמצא. טוב, בוא נדבר, כן, קצת ברור. פוליטיקה, בסדר?
לא באתי דיון פוליטיקה, אבל בשמחה רבה.
אתה כמובן מתמודד בפריימריז, נכון? בבית היהודי. מה מקומך? הפעם, מה מקומך?
אני, ממה שאני רואה, גם מסורי שטח וגם מסקרים פנימיים, מאמין שבעזרת השם הפעם נמצא גבוה, ואני גם יודע יחד עם זאת שכל עשייה ציבורית זה, אתה יודע, צריך להשאיר קצת עשיית הדשמיה, לא הכל אני ממש רואה שיש כוח, ברוך השם, אהדה גדולה ועשייה, בעיקר עשייה שצריך לעשות.
יש מישהו שמתמודד מול נפתלי בנט לרשות המפלגה?
אני לא מכיר דמות כלשהי שעושה את זה בצורה רשמית, יש כל מיני כאלה אנשים שנרשמו, נראה לי זה סתם ככה ספינים כאלה קצינים, אבל
זאת אומרת מקומו כנראה מובטח. השאלה היא מה יהיה מיקום של כל אחד מחברי הכנסת או כאלה נוספים שמצטרפים, זאת אומרת לשם מכוונים את האנרגיות.
כן, שם עכשיו מכוונים את האנרגיות להיות במקום משמעותי, לבטא דרך ציבורית שהוא היה
לקבל תפקיד שר,
וכמובן שכל חבר כנסת שואף תמיד לפעול קדימה. אני חושב שבצורה טבעית חבר כנסת שחש ורוצה להמשיך בעשייה ציבורית צריך תמיד תמיד מרצון להיות בפוזיציה משמעותית, וכמובן כל השאיפה שלי ואני חושב כל חבר כנסת זה להתקדם קדימה ולפעול.
מתי דיברת לאחרונה עם נפתלי בנט?
שבוע שעבר נפגשנו ודיברנו, אנחנו סך הכל מבינים אחד את השני ובקשר טוב, ואני מבין שאני מביא ציבור.
מבינים אחד את השני זה לא אומר חברים טובים.
תראה, אם זה נראה לי, זה שפה רכילותית, כאילו, מה אנחנו נמצאים עכשיו כרגע
ממש לא רכילותי, זה משמעותי כדי להבין את
ה... דווקא בקשר טוב, הייתה פגישה מאוד טובה, ואנחנו רק, ברור לנו שאני מביא לתוך המפלגה גוון שבא להדגיש פן מסוים, יותר חיבור לפריפריה, יותר דגש על העמידה על עולם התורה, ואני חושב שזה בריא שיש את הגוונים האלה בתוך המפלגה ואת האמירה הזאת בצורה ברורה וחדה, זה דבר טוב.
הוא מבין את זה? זאת אומרת חשוב לו שתתברג במקום כן, גבוה?
אני חושב שככל, מפחות מהשיחה שלי, ובכלל אני רואה בכלל מהאווירה בכלל בתוך המפלגה, מבינים טוב מאוד שהציבור הזה הוא ציבור משמעותי. אגב, הוא נמצא בכל מקום, זה לא נמצא במקום כזה, במקום אחר, מגוון מאוד. כולם רוצים בסוף שהערכים האלה יבואו לידי ביטוי בצורה משמעותית, ואני שמח לבטא אותם, אזור קשה.
טוב, אנחנו בהמשך עוד נדבר עם חבר הכנסת יוגב קצת יותר על ההתפקדות והפריימריז. בינתיים אנחנו מודים לך על הדברים, חבר הכנסת יוני שטבון, תודה.
תודה רבה, נתראה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לחבר הכנסת מוטי יוגב מהבית היהודי. אז רגע לפני שנשמע את הקריאות לכו להצביע, אתה כבר מזדרז וקורא לכו להתפקד.
כן, כן, לכל עת וזמן לכל חפץ, והשבועיים הקרובים, שבועיים ויום מיום ראשון הקרוב עד זין בטבת, הם שבועיים של התפקדות לבית היהודי, שבועיים שכל מתפקד משפיע, כל מתפקד שיתפקד דרך האינטרנט לצערי, קיוויתי שיהיה גם התפקדות בתפסים, כי בפריפריה או במקומות אחרים יותר קל להם כך, אבל הורי יכול לפקוד ילד וילד הורי ונערים מגיל 17 וכל יכול להתפקד לבית היהודי.
כן, אבל אתה יודע שאולי השיטה החדשנית הזאת שבעצם ניתן להתפקד מכל טאבלט ומכל מכשיר סלולרי, זה מייצר פה איזשהו פתח אולי שכל אחד יוכל לדאוג למקסימום מתפקדים בשביל עצמו ולא לטובת המפלגה כולה.
כל דבר כזה יכול להיות פתוח, זה נכון, ויכול גם להיות משנה כיוון של מפלגה, נכון, כל החששות האלה אכן קיימים, ואין לי שם נתוני סקר או מחקר להגיד מה יכול לקרות, ואכן אפשר שנמצא את עצמנו בקהלים מגוונים ושונים, ולכן אני קורא, ודווקא אצלכם ברדיו, לכל מי שנאמן לעם, לתורה, לארץ, ורוצה שבמדינה הזאת יהיה ליבה של חיים יהודיים, ושיתפקד לבית היהודי וישפיע על הרכב החברים לכנסת. אמנם יהיו עשרות מועמדים כפי הנראה, ואמנם היכולת להשפיע היא רק על חלק מהמועמדים, אבל ככל שיוכלו להשפיע כך הרכב הרשימה יהיה כזה, שיהיה נאמן, כמו שאני אומר, לעם, לתורה, לארץ.
אני רוצה להתעכב איתך עוד רגע על העניין היהודי בתוך הבית היהודי, אבל עוד קודם ברמה הטכנית, כמה מתפקדים כיום יש כבר לבית היהודי?
הבית היהודי יש 58 אלף מתפקדים. הבית היהודי פתח את עצמו לקהלים רחבים, אבל מתוך קו רחב וברור של אותה נאמנות, ואני מקווה שגם אם בצילת דרכנו שגינו בכך, ובוודאי שהרכב הממשלה הבאה, חס ושלום שלא ינסה להדיר קבוצה המשמעותית, כמו 25% של החרדים בישראל, ו... או פחות, אבל לא להדיר אף קבוצה משום כיוון. ממשלה רחבה ככל האפשר שתוכל להתמודד עם האתגרים, גם של הזהות היהודית של המדינה, גם של ביטחונה של המדינה, גם של המציאות החברתית, שבה צריך להשיב בהדרגה את קצבאות הילדים ולהביא לדיור בר השגה באופן פשוט, ולא באופן שייתן אותו כפי חוק מע"מ אפס לעשירים בלבד. כל הדברים הללו, אני מקווה שיחד.
כן, שיתוקנו בכנסת הבאה. כל אחד, אגב, מהמתפקדים יכול להגש את עצמו למועמדות להיות חבר כנסת בבית היהודי?
הגשה כמועמדות היא כרוכה בהחלטת יושב ראש המפלגה בנכון לחוקה החדשה. נדמה לי שכך אכן יהיה, משום שיש חדשים שרוצים להתמודד, וייתכן שהם יהיו רק מקרב אלה שכבר התפקדו לבית היהודי לפני משך זמן של למעלה מ-13 חודש, או 26 חודש. ועדת הבחירות של המפלגה מתכנסת היום, והיא זו שתקבע את הניואנסים הללו.
זאת אומרת, היושב ראש בוחר את החברים שיכולים להתמודד, ואז המתפקדים בוחרים את המיקום שלהם ברשימה?
לא, לא, זה כלל. זה כלל שיקבעו אותו לגבי כולם. האם פותחים את האפשרות של ההתפקדות גם להיבחר, או רק לבחור. ועדת הבחירות של המפלגה, כאמור, תשב היום, תדון בעניין בכובד ראש, ו... תשקול את הדבר ותקבל את החלטותיה, ולפי הכללים אני סומך עליהם, לפי הכללים שהם יקבעו.
ככה יתנהל. אוקיי, בוא נתמקד בנושא היהודי של הבית היהודי. אתה בטח ער לקולות שנשמעים מצד רבנים שאומרים אנחנו צריכים אלטרנטיבה. הבית היהודי לא מייצגים אותנו מספיק, צריך מפלגה שכן תעשה את זה. מה אתה יכול לענות להם?
אני חושב שחשוב לאחד היום כוחות. חשוב לאחד כוחות וכל מי שיקר לו. ונדמה שבבית היהודי על כל גווניו, המציאות הזאת של חיבור לתורה ולעם ולארץ, זה חיבור שמאחד את כולנו. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לאביו שבשמיים, וכל פיצול ייצור אובדן של קולות.
אז אתם מוכנים לומר לאותם רבנים, אנחנו בכנסת הבאה נתרקן את דרכנו?
אני חושב ש... כבר היה תיקון של נאמנות בנושאי נישואים וגירושים, וגם בנושאי גיור עשינו ככל יכולתנו להימנע מפתיחה של אפשרויות של רפורמים ואחרים, כפי שרצה חבר הכנסת אלעזר שטרן, והשתדלנו ככל יכולתנו לחבר את הדבר גם לרבנות הראשית. ואני מקווה שנדע לעמוד בנושאי דת ומדינה, יחד עם הציבור החרדי ויחד עם מפלגות שאכפת להם מהדבר הזה, כמו הליכוד, שאכפת להם מהיסוד הלאומי והיהודי.
באיזה שלב אתם במסע ומתן עם האיחוד הלאומי?
אני מקווה שהדברים יבואו לידי גמר טוב של אחדות אחת, ובעזרת השם נרוץ יחד לבחירות, ואני מקווה שנוכל להשפיע טוב ממפלגה גדולה וגדולה ככל אפשר.
הסקרים שצופים עלייה לבית היהודי, אני מניח מייצרים מסע ומתן ביניכן לבין האיחוד הלאומי, באיזה מיקום ברשימה הם יהיו?
אכן כן, על הדברים הללו ישבו, ואני מקווה שישבו ביניהם שני ראשי יושב ראש המפלגה שלנו, שר נפתלי בנט ושר הבינוי אורי אריאל. אני מקווה שיגיעו בסוף מתוך רצון טוב לאותה נוסחה שתאפשר לנו לרוץ ביחד, כולנו יחד, ומשפיעים הכי טוב שאפשר על עם ומדינת ישראל.
היחסים ביניהם כיום מאפשרים ישיבה משותפת ו...
ברוך השם.
כן?
יש חילוקי דעות ויש דברים קטנים, אבל אני מקווה שהמכנה המשותף שהוא רב והרבה על המפריד יגבר, וכך אכן יהיה. לא שהדברים הם רק פשוטים, ממש לא, רק שיקור העולם דומה לו כמישור, אבל יש כוחות בידי אנשים גם להרחיב את הלב ולהתגבר ולמצוא את הנושא.
אפשר לומר לסיכום שאתם יכולים... במידה מסוימת להקות על חטא ולהגיד נהיה יהודיים יותר בכנסת הבאה?
אני מקווה שנהיה גם יהודיים יותר וגם ישראלים יותר. ישראל זה שמו של אבינו השלישי, שהשמו כן. אנחנו נקראים ישרים עם אל, שורה תחתונה, זה ישראל, ומשתדלים לבנות יחד ולחזק את חוסנו של עם ישראל.
הדברים אגב שאתה אומר, וזה לסיום, כי הזמן גם נגמר לנו, הם משותפים להם כל החברים בבית היהודי?
משותפים להם כל החברים בבית היהודי, בניואנס כזה או אחר, כמו שאמרתי לך, הרב המשותף למפריד, ובעזרת השם גם המשותף בכל עם ישראל, עם הציבור החרדי ועם הציבור הלאומי, ושזה ייתן את הרוב כדי לחבר גם את האחרים.
בעזרת השם.
לשמור על העם, על התורה ועל הארץ.
חבר כנסת מוטי יוגב מהבית היהודי, תודה ובהצלחה רבה.
תודה רבה.
ובזאת אנחנו חותמים את הבוקר הזה, תודה לאל איבר שערכה והפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, תודה לכם על ההזנה, אנחנו נשתמע איתכם בעזרת השם גם מחר. בתשע בבוקר, עד אז שיהיו רק חדשות טובות. We'll be right back.